אז אנחנו בעניין מצוות ומניעה שלהן. דיברתי קצת על המושג מצווה כשלעצמו. מה זאת מצווה? הרבה אנשים קושרים את המושג מצווה עם איזושהי אמירה שפעולה כלשהי מועילה או מזיקה, שזאת המשמעות, שזאת מצוות עשה או מצוות לא תעשה. עוד פעם, מועילה או מזיקה באיזשהו מובן מאוד כללי, לאו דווקא חייב להיות חברתי, אישי, או לא יודע, רוחני, או מה שלא יהיה. ואמרתי שזאת טעות, כן, הדוגמה שהבאתי לגבי מעבר באור אדום למשל, אז כל עוד הכנסת לא מחוקקת, או מי מטעמה שמחוקק שאסור לעבור באור אדום, עדיין המעבר באור אדום הוא מסוכן, הוא בעייתי, יכולות להיות תוצאות בעייתיות, ולכן בהחלט סביר לומר שלא רצוי לעשות את זה. אבל אי אפשר להגיד שמי שעשה את זה עבר על החוק. זאת אומרת שהעובדה שפעולה כלשהי היא לא ראויה, לא רצויה, מזיקה, או לחילופין במצוות עשה שהיא מועילה, לא שקולה לאמירה שמדובר במצוות לא תעשה או במצוות עשה. בשביל להעביר אותנו מהמישור נקרא לו התיאורי, יש לזה השלכות כאלה או השלכות כאלה, למישור הנורמטיבי, זאת אומרת שזה אסור או מותר, צריך ציווי. אבל בלי הציווי או החקיקה בהקשר של המשפט, כן, מערכות משפט רגילות, בהקשר של ההלכה, החקיקה זה בעצם הציווי של הקדוש ברוך הוא. אז הציווי הוא זה שהופך את הפעולה לפעולה אסורה או חובה, כן, מצווה או מצוות לא תעשה או מצוות עשה. ופה יש נקודה מאוד חשובה, שהציווי, צריך להבין שפסוק בתורה שמצווה עלינו משהו, או מצוות עשה או מצוות לא תעשה, זה לא פסוק שבא לגלות לנו שפעולה כלשהי מביאה תוצאות רעות או תוצאות טובות. אלא זה פסוק, זה המשמעות של זמן ציווי, לגלות לנו שהתוצאות הן כאלה או כאלה, זה משפט חיווי. אז זה טענת עובדה. זאת אומרת, אם אתה עושה ככה, אז קורה כך וכך. כמו שאם אתה עובר באור אדום, אתה מסתכן. או מסכן אחרים. אוקיי? זו טענת עובדה. אבל טענת עובדה לא יכולה להתרגם אוטומטית לנורמה. זה מה שנקרא הכשל של האות איז, של דיוויד יום. זאת אומרת, האות זה מה שראוי לעשות, והאיז זה מה שקיים. כן, הראוי והמצוי, אם תרצו, אפשר לקרוא לזה. כן, ראוי ומצוי בהקשרים מסוימים זה משמעות אחרת. אז אי אפשר לגזור את האות מהאיז. מתאים אני מה? כן, אבל מצוי ורצוי בעברית יש איזה שתי משמעויות. מצוי ורצוי הכוונה מה המצב שיש לי ומה המצב שהייתי רוצה שיהיה. ושניהם תיאורים עובדתיים. כל השאלה זה אם אני רוצה את זה או שזה מה שקיים, אבל זה לא מה שאני רוצה. פה מדובר במשמעות אחרת. זה סוג אחר של טענה. יש טענה על המצוי, טענת עובדה. טענה על הרצוי היא טענה על מה ראוי שיהיה. אוקיי? זה הבחנה שונה. אז למשל, כשאני אומר, לא יודע, מהתמונה הזאת יש בה המון צבעים, ולכן היא יפה. זה טיעון בטל. זה שיש בה המון צבעים, זאת עובדה. זאת הנחה עובדתית. אי אפשר לגזור מההנחה העובדתית מסקנה, בהקשר הזה, אסתטית. זאת אומרת, שיפוטית. לא משנה, שיפוט אתי או שיפוט אסתטי, אבל אי אפשר לגזור מזה שיפוט, שהתמונה הזאת היא יפה. בשביל להוסיף את לעבור מההנחה העובדתית אל המסקנה הנורמטיבית או השיפוטית, אני צריך הנחת גשר, להוסיף עוד הנחה. הנחה שקושרת או מגשרת בין העובדות לבין השיפוט או לבין הנורמות. למשל, מה שיש לו הרבה צבעים הוא יפה. אם אני מוסיף את ההנחה הזאת, אז אני יכול לגזור את המסקנה שהציור הזה הוא יפה. אוקיי? או רצח גורם לסבל. זאת עובדה. לסבל של המשפחה, כן, אבל אדם עצמו יכול למות בלי סבל. אבל האם מזה אני יכול לגזור שאסור לרצוח? לא. צריך להוסיף שדבר שגורם לסבל הוא אסור. עוד פעם, עקרון גשר, גורם לסבל זה העובדה, אסור, זאת הנורמה. אני חייב עוד הנחה שמעבירה אותי מהעובדות אל הנורמות. אגב, זאת טעות נפוצה, הרבה פעמים מעלים כל מיני טיעונים, וזה נראה לך כאילו טיעון ברור ומובן מאליו, כשבעצם מדובר בטיעון בטל. והרבה פעמים אפשר להשתמש בעיקרון הזה של האות איז, בשביל לאתר טיעונים בטלים בלי להיכנס בכלל לניתוח שלהם. ברגע שאתה רואה טיעון שההנחות שלו הן עובדות והמסקנה שלו היא נורמה, הוא טיעון בטל. זהו, נקודה, לא צריך לחפש עכשיו איפה בדיוק הבאג בטיעון. אתן לכם דוגמה, אם רוצים, נגיד שרוצים לטעון שנשים בזמן הזה צריכות להיות כשרות לעדות. בהלכה פוסלים נשים לעדות. אם אנחנו רוצים לטעון שנשים בזמן הזה כשרות לעדות, אומרים, הנשים פעם היו לא משכילות, היו בבית, לא היו מעורבות בשוק, בכלכלה, בחיים הציבוריים. והיום הם כן, ולכן צריך להכשיר אותם לעדות. שומעים הרבה פעמים טיעונים כאלה, זה טיעון בטל. זה טיעון בטל בגלל שהוא יוצא משתי הנחות שהן עובדה, וגוזר מסקנה שהיא נורמה. העובדה היא שנשים פעם לא היו משכילות ולא מאורות, שזה נכונה כנראה, בממוצע. והיום העובדה היא שהן כן משכילות וכן מאורות, גם זאת עובדה, בממוצע, אז מה? האם זה אומר שבגלל זה צריך להשאיר אותם לעדות? מה חסר? חסר העיקרון שקושר אותי מהעובדות אל הנורמה, שמראה את הזיקה בין היעדר ההשכלה או המעורבות בשוק, לבין פסול או כשרות לעדות, נכון? או במילים אחרות, צריך להוסיף את ההנחה שהן נפסלו לעדות בגלל שהן לא היו מעורבות או משכילות. אם אתה מוסיף את ההנחה הזאת, אז הטיעון הוא תקף. חסר לי, עכשיו, לא, כשלא מוסיפים את ההנחה הזאת, מי יכול להתווכח עם זה? כן, היה פה שינוי במציאות, זה קשה להתווכח עם זה. מצד שני, זה לא באמת אומר את המסקנה. ולכן לפעמים יש אפילו אינטרס להחביא את עקרון הגשר, כי הוא העיקרון הקונטרוברסלי יותר. זאת אומרת, הוא העיקרון שמעורר את המחלוקת. המחלוקת ניטשת עליו, לא על העובדות. מי שמתווכח על העובדות, אז הוא טמבל. על זה אני אגיע בהמשך. התשובה היא כן, אבל אני אגיע לזה בהמשך. אז כרגע אני עוד לא עוסק בזה. אז הטענה היא שאני מדבר אפילו בתחום המוסר, לא דווקא בקשר של המצוות. גם בתחום המוסר, אתה לא יכול להסיק מסקנה נורמטיבית מתוך משהו עובדתי. זה שמשהו גורם לסבל, זה לא אומר שהוא אסור. אתה צריך להוסיף עוד הנחה שמה שגורם לסבל הוא אסור. אז לכן, כרגע אני עוד לא מדבר על זיקה בין הלכה למוסר. אז זה מה שנקרא הקשל, לפעמים מכנים את זה הקשל הנטורליסטי, למרות שזה לא בדיוק זה. והנקודה היא, מה שזה בעצם אומר, זה שהציווי שונה במהותו מטענת חיווי. פסוק או משפט ציווי שונה במהותו מטענת חיווי. משפט ציווי למשל לא יכול להישפט במונחי אמת או שקר. אני אומר לך, אסור לרצוח. או אסור לך לרצוח, אני מצווה עליך, לא אסור לרצוח, אני מצווה עליך לא לרצוח, זה לא אותו דבר כמו אסור לרצוח, אוקיי? אני מצווה עליך לא לרצוח, אי אפשר להגיד שהטענה הזאת היא אמיתית וגם לא שהיא שקרית, כי זאת לא טענה, זה ציווי, טענה זה פסוק חיווי, הוא מתאר איזושהי מצב עניינים, איזושהי עובדה בעולם, אם הוא מתאר עובדה נכונה זה טענה אמיתית, אם הוא מתאר טענה לא נכונה, עובדה לא נכונה זאת טענה שקרית, אבל שאלה או ציווי זה לא משפטים שאפשר בכלל להצמיד אליהם ערך אמת. כן, אמת או שקר, זה לא, שואל אותך מה השעה, זה משפט נכון או לא נכון? זה לא, לא נכון, לא, לא, לא נכון, זה פשוט לא, זאת לא טענה. רק טענות אפשר להצמיד אליהם ערך אמת, זאת אומרת אמת או שקר. לכן הדרך לאתר פסוקים של הלכה בתורה, מצוות בתורה, זה בעצם לאתר האם הפסוק הוא פסוק ציווי או פסוק חיווי. והזכרתי בפעם הקודמת את השורש השמיני של הרמב״ם, שהרמב״ם שם מדבר על על פסוקים שהוא קורא להם שלילת החיוב. הוא אומר שאנחנו לא מונים במניין המצוות את שלילת החיוב. כמו לא תצא כצאת העבדים, זאת הייתה הדוגמה שהוא הביא, דיברנו על זה. שלא תצא כצאת העבדים, המילה לא, לכאורה, היא מרמזת שיש פה לאו. זה באמת גם פסוק שעוסק בהלכה. זאת אומרת שאמה העברייה לא יוצאת בראשי איברים, כמו שפחה כנענית. אני מוציא אחד מראשי איברים שלה, היא לא יוצאת לחופשי, שלא כמו שפחה כנענית. אז לא תצא כצאת העבדים. אומר הרמב״ם, אבל הלא הזה הוא לא לא אוסר, אלא לא מתאר. וזה שתי משמעויות שונות למילה לא, לכן למשל חזל כשהם אומרים שלאו בתורה צריך להיות מתואר על ידי הישמר, פן ועל, אחת מהמילות המפתח האלה, כי הישמר, פן ועל, הם לא סובלים מכפל משמעות. זה תמיד ציווי, הישמר, פן ועל. לא, זה גם, יש להבין שמופיעים בצורה של לא, אבל המילה לא, לא מופיעה כאן, בישמר, פן ועל. למה לא? לא להגיד בגלל שזה מובן מאליו, טוב, לא, זה האיסור הקלאסי. צריך להוסיף את הישמר, פן ועל, שהם פחות ברורים, אבל זה, יש עוד משהו. המילה לא סובלת מכפל משמעות. לפעמים המילה לא, לא קשורה לציוויים, היא מתארת עובדה ששלילית. לא אכל פלוני ארוחת בוקר, כן, הדוגמה של הרמב״ם. או לא, לא הלך פלוני למקום אלמוני. אוקיי? אז הלא הזה הוא לא מתאר, הוא לא לא מצווה. כאשר אנחנו מדברים על מצווה, זה לא מצווה. אז לא תצא כצאת העבדים, אומר הרמב״ם, זה לא יכול להיות לאו, למרות שזה פסוק שעוסק בהלכה. לא כמו לא אכל פלוני ארוחת בוקר. אבל הוא מתאר את היעדרה של נורמה ממצב מסוים. היציאה בראשי איברים לא קיימת באמה עברייה. אז מי שהוציא אמה עברייה בראשי איברים עבר עליו? לא, פשוט לא יוצאת. עובדתית, זאת עובדה. זה לא ציווי. לכן אין פה לאו. אוקיי? זה נקודה חשובה. במיוחד זה מעניין על רקע, אולי עוד נדבר על זה, יש ברמב״ם קטגוריה של מצוות עשה, שהן לא, בעצם לא אומרות כלום, לא מצוות כלום. למשל, מצוות צדיק ה' ומצוות צדיק ו', הפרת נדרים ומצוות הטומאה, צדיק ו' והלאה. טומאת מת, מי שנוגע באמת נטמא. זאת מצוות עשה ברמב״ם. מה המצוות עשה?
מי שנוגע באמת נטמא?
כן.
מצוות עשה?
כן.
מה המצוות עשה פה?
להתאר.
לא. אין, זה לא מצווה כלום, הרמב״ם כותב. ואל תבין, כן, אל תגדיר ממני, אל תבין ממני, שמה שאני אומר כאן מצווה עליך משהו, אוסר עליך משהו. ברמב״ם, אנחנו נדבר על זה עוד, ברמב״ם מצווה זה התרגום למילה חוק. ספר המצוות זה ספר החוקים. אחד החוקים זה שמי שנוגע באמת נטמא, יש חוקים מגדירים. לא חוקים מצווים, או קטן לעניין חוק זה, כמו בכל ספר חוקים, קטן לעניין חוק זה הוא כל מי שהגיע לגיל, לא הגיע לגיל 14, סתם אני אומר, אוקיי? אז זה סעיף בספר החוקים, הוא לא מצווה עליי כלום, הוא פשוט מגדיר.
מה?
זה לא תעשה. בסדר, זה שאלה למה זה עשה, אבל זה בספר החוקים, נכון, נכון. זה כמו זכר ונקבה בדוממים. למה מחליטים שזכר, שמזלג זה לא יודע מה, או דרך, או דרך זה תחילת קידושין, כן? אם דרך זה זכר או דרך זה נקבה. סתם, מה? יש שם בגמרא דווקא יש כל מיני הסברים. חשבתי פעם ש... נגיד, מכונית, כן? אני אומר, המכונית שלי היא אפורה, אבל הרכב שלי הוא אפור. למה? מה? הוא איבד את סימני הנקביות שלו ברגע שאני קורא לו רכב, מה קרה? לדוממים אין סימנים, נכון? הם לא זכר ולא נקבה, אז למה מצמידים? החלטה שרירותית, כי צריך איכשהו לדבר. אז מחליטים ככה, לפוקים מכל מיני וורטים אחרים. טוב, בכל מקרה, הטענה זה שפסוק שמכיל בתוכו מצווה, זה פסוק שנאמר בזמן שונה, הוא לא חיווי, הוא זמן ציווי, זמן במובן הדקדוקי, כן, הוא זמן ציווי. כל פסוק של עבר, הווה או עתיד הוא פסוק חיווי. לכן ציווי, בתורת הלשון, ציווי נקרא עוד זמן. הוא לא זמן באמת, אבל הוא לא שייך לאחד משלושת הזמנים האחרים, למרות שבדרך כלל הוא מופיע בלשון עתיד. עשה משהו, זה כמו תעשה, כן? לכן הרבה פעמים אנשים מערבבים, אומרים לך תעשה משהו, אבל ציווי צריך להיות עשה, לא תעשה. תעשה זה פסוק חיווי עתידי. עשה זה פסוק ציווי. רק שהציווי תמיד אומר לך לעשות משהו בעתיד, אז מטבע הדברים זה נאמר בלשון שדומה לעתיד, אוקיי? נכון. לא, כן, עתיד שהוא לא ציווי, כן. למשל, הזכרתי את זה כבר, מה שהרשב"א מאיר בפירושי האגדות שלו, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. זה מתאר מה בני ישראל עשו, אוקיי? למרות שיוכלו, זה אילו לשון... עתיד, אבל זה לא, על כן לא אוכלים בני ישראל את גיד הנשה. מה? אין ציווי. והרשב"א אומר, טוב, אבל יש לנו כנראה איזושהי מסורת שלמרות שאין פה ציווי זה בכל זאת לאו, אבל היה לו קשה. באופן עקרוני, בניסוח כזה, זה לא יכול להיות לאו. מה? כן, התורה לא מצווה שם שום דבר.
האם מקור, זכור את יום השבת לקדשו, זה לא ציווי, אבל זה מקור. זכור.
למה זה לא?
זה לא
זכור. זה לא זכור, אלא זכור.
יש לזכור, אבל זה גם...
אני קטונתי בענייני דקדוק, אני קצת חלש, אבל כן, זה ציווי בעצם, לא יודע, דה פקטו זה ציווי, עוד פעם, אני לא בקיא בניואנסים הלשוניים. טוב, זה לא תזכור, כן? רק עוד הערה, או לא הערה, אלא רק קצת לראות את זה בשורש השמיני של הרמב״ם, כי זאת באמת הנקודה היסודית שממנה מתחיל כל הסיפור.
תן 7 שנים, תעשה שמיטה. זה ציווי? זה עתיד. לא עשה שמיטה,
נכון, נכון. זה באמת עתיד. זה באמת עתיד, כן. אני חושב אני לא זוכר כרגע את מונה המצוות, האם הם מונים את השמיטה משם, או שזה רק מתאר לך מתי אתה אמור לעשות. כשאתה אומר את הפרטים של המצווה, אתה מתאר. כמו לא תצא קצת העבדים. אני אומר לך, מקץ 7 שנים, תעשה את השמיטה. הציווי על השמיטה יכול להיות שהוא לא זה, בחריש וקציר תשבות או מה שלא יהיה, כן? אז זה צריך לבדוק במונה המצוות באמת, זו שאלה מעניינת. אז בשורש השמיני שם, יש לרמב״ם איזושהי הקדמה מאוד מעניינת, וההקדמה הזאת נוגעת, כן, למה שדיברתי קודם, אבל היא בעצם מציגה את זה באיזשהו מבט רחב יותר, הוא אומר, דה, שההזהרה היא אחד משני חלקי הציווי. הזכרתי את זה בפעם הקודמת, שהרמב״ם אומר, כן, וזה כי אתה תצווה למצווה שיעשה דבר אחד, או שלא יעשהו. מצוות עשה או מצוות לא תעשה. כמו שתצווה הוא לאכול ותאמר לו אכול, או תצווה הוא להרחיק מן האכילה ותאמר לו לא תאכל. ואין בלשון הערבי שם יכלול שני אלו העניינים יחד. בערבית אין מילה משותפת למצוות עשה ומצוות, דיברנו על זה. אין מילה משותפת למצוות עשה ומצוות לא תעשה. זה פשוט שני מושגים שונים. עכשיו, גם בעברית, אגב, הרמב״ם אומר, שהמילה המשותפת היא לא מצווה. שימוש מושאל. מצווה זה מצוות עשה. אין דבר כזה, מצוות לא תעשה.
איסור.
יש איסור ומצווה. המילה המשותפת זה לא מצווה, המילה המשותפת זה גזרה, הרמב״ם אומר. גזרות מלך, או משהו כזה. זאת טענתו, לא חשוב כרגע, אבל זה, ככה הוא מבין. כל מקרה הוא אומר שבעברית, או בלשון המקרא, או בלשון חז"ל, יש מילה משותפת למצוות עשה ומצוות לא תעשה, בערבית אין. ודיברתי על זה בפעם הקודמת, שכאשר חסרה לך מילה בשפה, הרבה פעמים אתה לא תשים לב להבדל, או לקשר. השפה הרבה פעמים עוזרת, הבאתי את הדוגמה הזו של one too many systems, אם אתם זוכרים. בואו, דיברתי על זה. מה השבטים האלה שסופרים 1, 2 והרבה. דיברתי, נכון? אז הם לא יכולים להשוות בין 5 ל-6, ולהגיד מה יש יותר. כי אם אין לך מילה בשפה שלך, זה מאוד מקשה על המחשבה. וזה לא בשם לא חכמים. כשלימדו אותם, הם הבינו את זה כמו כל בן אדם אחר. זה לא... אבל כשאין לך מילה בשפה, זה מקשה לעשות את החשיבה. תחשבו על תרבות שבה אין מילה משותפת למצוות עשה ומצוות לא תעשה. אז יכול בן אדם כזה להסתכל על מצווה ועל איסור ולא לראות שום קשר ביניהם. זה לא שתי תת קטגוריות של משהו אחד, מה שאנחנו קוראים לו מצוות. יש מצוות, יש איסורים, יש פסוקי חיווי, יש כל מיני סוגי פסוקים, או כל מיני סוגי משפטים, ואלה שניים מהסוגים. ברגע שיש לך מילה משותפת לשני אלה, זה מרמז לך או עוזר לך להבחין שיש להם משהו משותף. למצוות תעשה, מצוות לא תעשה. עכשיו, מה משותף להם? לכאורה באמת זה שני דברים שונים. זה אומר לך תעשה משהו, והוא אומר לך אל תעשה שום דבר. בהמשך אנחנו נראה זה לא נכון, אבל ככה לכאורה. אז מה משותף לשני הדברים האלה? מה שמשותף לשני הדברים האלה, זה שהם שניהם שייכים לספירה הנורמטיבית. זה לא פסוקי חיווי. זה פסוקים ששייכים לעולמות של נורמות ולא של תיאורים, ולא של עובדות. הם לא מתארים שום דבר, אלא הם או מורים לך לעשות, או מונעים אותך מלעשות, מורים לך לא לעשות. אוקיי? זאת אומרת, אפשר לומר שאלה פסוקים טעונים. יש להם מטען כלשהו. נגיד, מטען, פסוק חיווי הוא פסוק ניטרלי. הוא לא טעון. זאת אומרת, יש פסוק, הסטנדר הזה עומד כאן. אוקיי. אפילו פסוקים שנראים טעונים, הם לא באמת טעונים במטען נורמטיבי, כמו רצח גורם לסבל. רצח גורם לסבל זאת עובדה, ניטרלית. בשביל להפוך אותה לנורמה, אמרנו, צריך להוסיף עוד משהו, אבל העובדה כשלעצמה היא עובדה. ועובדה זה משהו לא צבוע, הוא לא טעון בשום מטען, הוא ניטרלי. אוקיי? הפסוקים, גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה, הם פסוקים טעונים. יש להם איזשהו מטען, שאתה שומע אותם, זה אמור לגרום לך או לעשות משהו, או לעצור אותך מלעשות משהו.
מה הרב לא אומר?
ציווי, ציווי. זה אני אומר, לא, רק מסביר מה זה ציווי.
נורמטיבים, טעונים, המילה ציווי היא...
מסביר את המילה יותר... ציווי. לא, לא, לא. המילה ציווי, זה מה שאני אומר, ההבדל בין המילה ציווי לבין לתאר לי שהקדוש ברוך הוא רוצה. לתאר לי שהקדוש ברוך הוא רוצה זה תיאור. לצוות זה מצפה שהתגובה שלי תהיה עשייה או אי עשייה. זה פה לא, למשל בפסוק ציווי לא שייך להעלות את הקשל של האות איז, הקשל הנורמטיבי, הקשל הנטורליסטי. אוקיי? אתה אומר לי, נגיד, הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה כך וכך. זה כשלעצמו לא אומר כלום. אז מה, אז הוא רוצה, עכשיו, פעות גזות. אז מה? העובדה שהוא רוצה היא גם עובדה. או העובדה שבספר החוקים כתוב לא לגנוב. ספר החוקים כתוב לא לגנוב, זאת עובדה. והיא יכולה להיות עובדה נכונה או לא נכונה. לכן זאת לא טענה, קוראים לזה בפילוסופיה, טענה פרסקריפטיבית. יש דיסקריפטיבית, תיאורית, ופרסקריפטיבית. זאת אומרת, כזאת שבעצם מנסה לחולל... איזושהי תנועה, איזושהי עשייה או אי עשייה. אז טענה דיסקריפטיבית היא ניטרלית, היא לא יכולה לייצר נורמות, היא לא יכולה לגרום לך לא לעשות משהו ולא לא לעשות משהו. טענה פרסקריפטיבית זו טענה ש, ש, שהיא לא איז אלא היא אות. זאת אומרת, היא אומרת לך שאתה צריך לעשות כך או אסור לך לעשות כך. בין האיז לבין האות יש תהום פעורה, אי אפשר לגשר עליה. מהאיז אי אפשר לגזור אות, אוקיי? לכן מה שמתחיל את האות זה איזושהי אקסיומה שצריכה להיות טעונה, ולזה זה הציווי, אוקיי? או החקיקה, או ערכים בהקשר של מוסר, כן? אם מישהו ישאל אותי, נגיד, אני יודע שאסור לרצוח, אבל למה לא לרצוח? האם זה אותו דבר כמו, אני יודע שרצח גורם לסבל, אבל למה לא לרצוח? זה לא אותו דבר. התהייה השנייה היא לגיטימית. אני יודע שרצח גורם לסבל, אז מה? מי אמר שאסור לרצוח? רגיל לי שדבר שגורם לסבל הוא אסור. אוקיי? אבל הטענה, אני יודע שאסור לרצוח, אבל למה לא לרצוח? אסור לרצוח, פירושו שאל תרצח. זה פסוק שבא למנוע אותך מלעשות את פעולת הרצח. אז אין מה לשאול, תסביר לי, אבל זה שאסור לרצוח הבנתי, אבל למה אסור? זה אותו... כן, או אני יודע שהקדוש ברוך הוא אלוקים, אבל למה צריך לציית לו? שאלה טובה, לא? הרבה פעמים שואלים את זה. זו שאלה שבנויה על שגיאה. ושהטענה שהקדוש ברוך הוא אלוקים היא לא תיאור. אלוקים זה גוף שיש לו סמכות באופן אינרנטי. לכן בתורה למשל דיינים קרויים אלוהים. למה? כי זאת פונקציה שצריך לשמוע בקולה. יש לה סמכות מובנית, מעצם היותה מה שהיא. בידין או הדיינים. זה המושג אלוהים. אלוהים זה לא תיאור לגורם שברא את העולם. נכון, אבל זה לא הנקודה. המושג אלוהים בלשון המקרא, זה הגורם בעל הסמכות האולטימטיבית. הגורם שאם הוא אומר משהו, אתה צריך לבצע. זה נקרא אלוהים. לכן, אם אני אומר, אני יודע שהקדוש ברוך הוא אלוהים, אבל למה לציית לו? באותו דבר, אם אני יודע שאסור לרצוח, אבל למה לא לרצוח? זה פשוט חוסר הבנה. אם אתה שואל את זה, אתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא אלוהים. או אתה לא יודע שאסור לרצוח. אם אתה יודע, אז אתה לא שואל שאלות כאלה. אז זה, לכן זה טעות. אני יכול להגיד, אני יודע שיש מישהו שברא את העולם. קוראים לו הקדוש ברוך הוא, אם תרצו. זה כן. אתה לא יכול להגיד שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא אלוהים. ואז לשאול, רגע, אבל למה לציית לו? יש הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, אני קצת פותח סוגריים, אבל זה חשוב לדיון. הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, בסוף פרק ח', הרמב״ם כותב שמה, בהקשר של גר תושב. זאת אומרת, מי שמקיים מצוות מתוך הכרי הדעת, אז הוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. ולא מחכמיהם שם גרסאות, אבל הגרסה הנכונה יותר זה כנראה אלא מחכמיהם. אז מתי כן? מתי הוא כן מחסידי אומות העולם? אם הוא עשה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה בסיני. אוקיי? בעצם מדובר באדם שעושה משהו בגלל שהוא כך ראוי להתנהג. לא שווה כלום. לא שווה כלום, מצווה זה לא. הוא איש טוב. נכון? בדיוק מה שדיברנו, הגדול לא מצווה. הוא איש טוב, אבל מצווה אין כאן. כי מצווה היא משורש ציווי. זאת אומרת, אם אתה לא עושה זה מתוך מחויבות לציווי, זאת לא מצווה. אוקיי? ולכן, הפסוקי הציווי הם לא רק ההגדרה של הפסוקים שמכילים מצוות, אלא הם גם המוטיבציה למה אני אמור לקיים את המצוות. ואת אם אני מקיים את המצווה לא בגלל שיש פסוק שמצווה, אלא כי נראה לי שכך נכון להתנהג, אז לא עשיתי מצווה.
אני
מקבלים
מצוות
שתוך הכרח
אתה
כבר
מרגיש שהסיבה שאתה עושה את המצווה זה מתוך מוסר, זה לא...
המוסר עוד רגע אני אדבר, אבל עקרונית זה לא מצווה. מי שעושה פעולה לא מתוך מחויבות לציווי, זאת לא מצווה.
כמובן שהקדוש ברוך הוא מצווה לקבל ברצה, אבל איך אני יכול להרגיש
שאת... אתה לא צריך להרגיש, מי דיבר על להרגיש? הרגש לא מעניין אף אחד, זה לא, אין איזשהו משמעות. אף אחד לא מושלם, לכולנו יש, אבל...
אני לא רוצה, אני רוצה להאמין שזה גם לגבי...
אתה לא צריך להגיד את זה, עוד פעם, אתה נמדד דרך השאלה, מה יקרה אם לא תרגיש באיזשהו יום את הרגש הזה שמונע אותך מלרצוח? האם תרצח? או שאז אתה פתאום לא תרצח בגלל שהקדוש ברוך הוא אוסר? נכון שכרגע זה ממוסך, כן, על ידי תחושה טבעית, כולנו לא רוצחים כי אנחנו לא רוצים לרצוח, או רוצים לא לרצוח, אוקיי? אבל זה לא אומר שברקע אין מחויבות. גמרא בתחילת זבחים מדברת על, כן, על כוונות כפולות, לשם פסח ולשם שלמים. אתה עושה משהו משתי כוונות, או צנועות ופרוצות, או כן, יש אונס ורצון, סוגיה באחרונים. מה קורה עם אונס ורצון? מישהו נאנס, מאיימים אותו, מאיימים עליו, לעשות משהו באונס, משהו שהוא בן כל כך תכנן לעשות. הוא נחשב אנוס? שאלה מעניינת. למה? כי יש פה כפל משמעויות. אם אנוס זה מישהו שעושה את זה רק בגלל האיום, ובלי זה לא היה עושה את זה, זה לא אנוס. אוקיי? אם אנוס זה מישהו שעושה את זה בגלל איום, אז הוא אנוס, כי הוא עושה את זה בגלל איום. עכשיו, איך מגדירים את המושג אנוס? אבל במקרה שיש כפל כוונות, הרבה פעמים הדרך לבדוק את זה, זה מה היה קורה כשלא קיימת הכוונה השנייה. אם עדיין היית עושה את זה, אם כן, אז זה בסדר. כמו שבהקדמה לעגל טל, אז הוא כותב שם, כן, יש לו קטע מפורסם, אומר שיש רבים שטועים מדרך השכל וחושבים שמי שלומד ונהנה בלימודו, אז זה לימוד לא לשמה. נכון? זאת אומרת שאין לך טעות גדולה מזו. טוב, והערב נא השם אלוקינו, דברי תורתך בפינו, אנחנו רוצים ליהנות ולשמוח בלימוד וכו'. הוא אומר יותר מזה, זה חלק מהמצווה. אבל הוא ממשיך אחרי זה. זה פחות ידוע. הוא ממשיך אחרי זה והוא אומר, כן, אבל מי שלומד בשביל ההנאה, זה באמת לימוד לא לשמה. מי שנהנה מלימוד, זה לא אותו דבר כמו מי שלומד בשביל ההנאה. ואפילו לא, אם אני לומד בשביל ההנאה, אבל הייתי לומד גם לו לא הייתה הנאה. גם זה לימוד לשמה. כי אז יש לי כפל מטרות, או כפל מוטיבציות. ואז בודקים, האם אני נאמן לציווי של הקדוש ברוך הוא, איך אני אבדוק את זה? נגיד שהתעוררתי בבוקר ולא בא לי ללמוד, מבחינת התחושה הטבעית שלי. האם עדיין אני מרגיש מחויבות ללמוד? אם כן, אז אני לומד לשמה גם כשאני כן נהנה. אוקיי? זאת אומרת, הרבה פעמים הניסוי ההיפותטי הזה, מה היה קורה אילו המוטיבציה השנייה לא הייתה קיימת, הוא מגלה לך אם אתה מחויב. לכן במצוות המוסריות, אם אתה עושה את זה בגלל המוסר, אז זה לא מצווה. אבל אם אתה עושה את זה בגלל המוסר, אבל גם לולא המוסר היית עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה, אין בעיה. זה לא שאתה חייב לחבוט את הרגש המוסרי שלך או את המספון שלך בשביל להיות עובד השם. אתה רק צריך שהוא לא יהיה המניע היחיד. זאת אומרת שעבודת השם כשלעצמה תהיה תנאי מספיק לקיום גם בלי המוטיבציה השנייה. אוקיי? אז זה לגבי המשמעות של הציווי. ציווי זה בעצם פסוק ששייך לספרה שונה לגמרי מאשר חיווי. זה פשוט עולם או צבע שונה לגמרי של הטענות. יש טענות טעונות, מצוות תעשה ומצוות לא תעשה, שאמורות לגרום לך לפעול או לא לפעול, ויש טענות ניטרליות שמתארות עובדות. והטענות הטעונות מחולקות לשתיים. מטען חיובי ומטען שלילי. נכון? גם מטען חיובי ומטען שלילי יש לנו שם משותף. גם שם זה שאלה מעניינת. למה זה בכלל מאותו סוג, רק שזה חיובי וזה שלילי? למה שניהם זה מטענים? אולי זה בכלל משהו אחר. האם אלקטרון ופוזיטרון יותר קשורים אחד לשני מאשר אלקטרון ולא יודע מה, גרם מסה? כן, מפעיל כוח גרביטציוני, לא אלקטרומגנטי. מי אמר? למה? כי יש לנו מושג משותף לאלקטרון ולפוזיטרון, זאת אומרת, שניהם טעונים במטען חשמלי, זה חיובי וזה שלילי. גם מקזזים אחד את השני, אז בניגוד לגרביטציה. אז יש קשר ביניהם, אבל אם לא היה לנו את המושג מטען חשמלי, אלא מטען שלילי היה נקרא שלילי, ומטען חיובי היה נקרא חיובי, בלי המילה מטען, שמשותף את השניהם, לא היינו חושרים אותם. אוקיי? אז בהקשר הזה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה שייכות לאותה קטגוריה, שזה פסוקים נורמטיביים, אנחנו קוראים להם מצווים, למרות שזה ביטוי מושאל, כי מצווים זה רק עשה, אבל זה הביטוי המושאל שאנחנו משתמשים בו, והם מחולקים לשני מינים, עשה ולא תעשה. וזה בעצם מה שהרמב"ם כותב שם, הוא אומר שיש כל מיני סוגים של המצוות, הוא מתחיל, זה בשורש התשיעי, הוא מדבר על הסוגים, לא משנה, נעזוב את זה כרגע. אז בעצם המסקנה היא שכשאנחנו מדברים על מצוות, אנחנו מדברים על פסוקי ציווי בתורה. פסוקים שהם לא פסוקי חיווי, שמחולקים לשניים, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. זאת החלוקה הכי בסיסית.
לא תעשה. כל זמן ואני עושה את זה מבחינה, אני לא,
כן, כששם אין יציאת ידי חובה של הלא תעשה. פעם הייתי במספרה בבני ברק, אז היה כתוב שם שכל אחד יכול להרוויח פה חמש מצוות. בעל תלין, תתכוון להרוויח חמש מצוות, בעל תלין אולד שכיר, אם לא תקיפו פעת ראשכם, זה כמובן דברי הבל. אתה אין לך מה לכוון לצאת ידי חובת מצוות לא תעשה. אז אתה לא יוצא ידי חובה, אבל לא צריך לכוון לצאת ידי חובה. אז שם השאלה פחות עולה. מצוות עשה, זו שאלה אם אתה עשית מצווה או לא עשית מצווה, יצאת ידי חובה או לא יצאת ידי חובה, אוקיי? אז זה לגבי ההבדל בין פסוקי ציווי לפסוקי חיווי, אבל בתוך פסוקי הציווי עצמם גם צריך להבחין. אנחנו נכנסים לרזולוציה יותר גבוהה, כי אני רוצה לייחד או לחדד הרבה יותר באופן ממוקד מה זאת מצווה, אני עדיין בשלב המבוא, אוקיי? וכאן אני מדבר על, 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 על הלכה או מצוות מול מוסר. בדרך כלל, אנשים מדברים על המוסר של התורה, כן, על איזו תפיסה מוסרית אנחנו יכולים ללמוד מההלכות כאלה או הלכות אחרות, לפעמים אפילו באים בטענות או מרגישים קושי או מתח בין מוסר לבין הלכה. כאשר מה שמונח בבסיס ה... שאלות האלה, האמירות או המתחים, מכל הכיוונים, זה שבעצם מדובר באותו סוג של פסוקים. פסוקים שקובעים ערכים הלכתיים ופסוקים שקובעים ערכים מוסריים, זה אותו דבר. זאת אומרת, שהתורה אומרת את הפסוקים ההלכתיים, בעצם אומרת לנו מהו המוסר התורני, או המוסר היהודי, אם תרצו. עכשיו, אני טוען שזה לא נכון, אני חושב שהקטגוריה של מוסר ושל הלכה הן שתי קטגוריות בלתי תלויות, פשוט לא מדברות אחת עם השנייה. אין שום קשר בין מוסר לבין הלכה, לא לטוב ולא למוטב. בשביל לחדד את זה קצת יותר, אולי אני אקפוץ לסוף רגע ואז אני אחזור, למה אני אומר את זה? כי שוב פעם אני רוצה למקד למה אני קורא מצוות. עקרונות מוסריים לא יחשבו מצוות, לפי מה שאני אומר כאן. נכון. הרי יש ערכים תורניים ויש ערכים מוסריים. הרי יש ערכים תורניים וערכים מוסריים. שני סוגי ערכים. זה מינוח, אתה יכול לקרוא לזה, לא ערכים, לא חשוב. עוד רגע, אני מגיע. אז מה שאני רק רוצה לומר, זה צעד נוסף כדי לחדד או לבודד את המושג מצווה. קודם בודדתי אותו מעובדות. עכשיו אני רוצה לבודד אותו מערכים אחרים, שהם לא ערכים תורניים או ערכים הלכתיים. אוקיי? זו נקודה חשובה. כי מה שייכנס למניין המצוות, ודאי שעובדות לא ייכנסו לשם, אבל לא ייכנסו לשם גם ערכי מוסר. גם אם אני לומד אותם מהתורה. סליחה. טוב, אז לכן, זה המטרה של המהלך. אז בואו נעשה את זה קצת בצורה יותר שיטתית. אפשר לחלק את ההלכות לשלוש קטגוריות. טוב, כרגע בלי מצוות עשה ולא תעשה, שניהם. שלוש קטגוריות. קטגוריה אחת, זה אפשר לקרוא לזה ההלכות המוסריות. הלכות שאיכשהו נראות כמו ערכי מוסר, לא תרצח, לא תגנוב, כיבוד הורים, לא יודע מה. יש הלכות או מצוות, אם תרצו, שהן מצוות אנטי-מוסריות. להרוג עמלק, תינוקות עמלקים, ממזרים שלא ינסעו, דפקת להם את החיים, הם לא עשו שום דבר, מה אתה רוצה מהם? כן, הורים שלהם עשו משהו, לכל היותר. מה אתה רוצה מהם?
זה לא מוסרי, אולי המוסר פה נזכר לחברה,
אולי יש מנים מוסריים, תהרוג את ההורים, בין כל כך עושים את זה. למה, מה אתה רוצה מהילד? אני יכול גם להרוג את כולם בשביל שלא תהיה עבריינות, זה לא הגיוני, זאת אומרת, אתה לא מעניש מישהו על פשע שהוא לא עשה. למרות שיכולתי להרוג אותך בכיכר העיר, לשים שם למעלה, ככה יעשה למי שחילל שבת, בלי שחילל את השבת, רק כדי לחלל את הציבור, לחנך את הציבור. אני אומר, כן. מהסיבה הזאת, אני חושב כבר. והקטגוריה השלישית זה מצוות המוסריות. המוסריות, כן, הם לא מדברות עם המוסר, לא בעד ולא נגד. איסור אכילת חזיר, אין קשר למוסר. זה לא מוסרי ולא אנטי-מוסרי. נקרא להם מצוות פולחניות, אם תרצו, דתיות, לא יודע איך שיקראו להם. לא חשוב. לא בהכרח, תלוי אם אתה מזהה שכל עם מוסר, אני לא חושב. אני כן חושב שהמוסר הוא חלק מהשכל, אבל יש בשכל עוד אגפים חוץ מהמוסר, לא בגלל שהמוסר הוא לא חלק מהשכל. מוסר לא ברגש, מוסר הוא בשכל, אבל הוא לא כל השכל. יש דברים מסוימים שהם חיובים שכליים שהם לא קשורים למוסר, למשל, זה להגיע לאמונה באלוקים. אוקיי? אז אפשר להגיד, זה דבר הגיוני, אתה יכול להראות טיעונים שמובילים לשם, אבל אני לא חושב שיש פה עניין מוסרי להאמין באלוקים. זה לא...
צריך לחדד איך אתה מגדיר מוסר.
לא, מה שמיטיב את לבני אדם או לחברה, אני יודע מה ש...
מה
שמיטיב ו... כן, נדמה לי, זו הגדרה מקובלת, אני לא יודע, משהו כזה. אז יש שלוש בעצם קטגוריות, של מצוות. בואו ננסה לבדוק כל אחת מהן. אז שלב ראשון, אני רוצה לדון במצוות העמוסריות. ברגע שאני מדבר על המצוות העמוסריות, מה? כן, לא נגד ולא בעד המוסר, משהו שעוסק בתחומים אחרים של החיים, כן, לא קשורים למוסר. מה זה אומר שיש מצוות העמוסריות? קודם כל זה אומר משהו מינימלי אחד. שההלכה לא שואפת רק למוסר, נכון? זה כולנו נסכים. בניגוד למשל, הרב קוק בכמה מקומות כותב שלא. שכל ההלכות בסופו של דבר יש להן מטרות מוסריות. אני חושב שזה לא מתחיל, במחילת כבודו. יש הרבה מאוד הלכות שלא קשורות בשום צורה למוסר, והסברים שהוא מנסה להציע שם, לא יודע, ממש לא משכנעים מבחינתי. הרב קוק. אז נדמה לי שבהסתכלות הפשוטה, את זה כבר אפשר להסיק מעצם קיומה של הקטגוריה הזאת. מצוות המוסריות זה אומר. עכשיו, לענייננו, מה שזה אומר, אני חוזר למושג הערכים, זה אומר שבבסיס ההלכה יושבים ערכים מסוג נוסף, לפחות נוסף. נקרא להם ערכים דתיים, אוקיי? המטרה היא לתקן, לא יודע, זה מימד דתי של העולם. לא משנה כרגע אם זה בנפש, בעולם, בעולמות העליונים, לא אכפת לי, כל אחד שיגדיר את זה איך שהוא רוצה, אבל יש פה איזה שהן מצוות שעניינן התיקון והקלקול שנלווה אליהם, ודיברנו על תיקונים וקלקולים שנלווים למצוות, הוא לא קשור למוסר, הוא עניין דתי. למשל, שאני, לא, לפני למשל, לא, למשל אם נגיע עוד מעט, אז זאת מסקנה ראשונית. עכשיו, אם זה באמת כך, אז כאשר אני נתקל במצווה שהיא עכשיו שייכת לקטגוריה האנטי-מוסרית, אני עובר לקטגוריה השנייה, אני כבר לא צריך בכלל לחוש מצוקה. תראו, שלב זה מהלך הכרחי לדעתי. מי שאומר אחרת לדעתי פשוט טעה בחשבון. אם אנחנו מגיעים למצווה אנטי-מוסרית, ואנחנו טועים, רגע, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו, אני לא יודע מה, להפריד אשת כהן שנאנסה מבעלה. מה אתה רוצה ממנה? היא נאנסה, הם שניהם אוהבים אחד את השני, יש להם ילדים, הם רוצים להישאר ביחד, אתה מחייב אותם להיפרד, כן, היו סיפורים קורעי לב כאלה, חלקם בדיונים, חלקם אמיתיים. אז טענה טובה, נכון? לכאורה, למה התורה מצווה עלינו ציווי כל כך לא מוסרי? עכשיו, עוד פעם, אם אני הגעתי למסקנה מכוח הקטגוריה הראשונה, שיש לתורה מטרות אחרות חוץ מהמטרות המוסריות, מטרות דתיות, אוקיי? אז השאלה היא כבר לא שאלה.
למה?
בגלל שכשהתורה אומרת לאשת כהן שנאנסה להיפרד מבעלה, היא רוצה לשמוע על קדושת הכהונה. קדושת הכהונה היא לא ערך מוסרי, היא ערך דתי, אוקיי? אבל הוא ערך, זה חשוב לתורה, מאיזושהי סיבה שהכהן ישמור על קדושתו, ישמור על קדושתו. ואיכשהו זה מחלל אותה, אם הוא ימשיך לחיות עם האישה הזאת. אני לא יודע בדיוק למה, אבל כך התורה אומרת. אוקיי? אז זה אומר שהערך הזה של שמירת קדושת הכהונה נמצא כרגע בקונפליקט מול הערך המוסרי של לפגוע בכהן ובאשתו, בעיקר באשתו ובשניהם, ובילדים, כן? עכשיו, קונפליקט זה לא סתירה. זה לא שהערך הזה הוא, זה לא שהתורה אדישה למוסר ומצווה עלינו ציוויים לא מוסריים. לא, היא מצווה עלינו ציוויים דתיים. לפעמים הציוויים הדתיים עומדים בקונפליקט מול ציווי או מול ערך מוסרי. בסדר, קונפליקטים יש גם בין שני ערכים מוסריים. נכון? סרטר מתאר בשואה, כן, הפילוסוף הצרפתי. סטודנט שלו בצרפת הכבושה, בשנות השואה, שבא אליו בדילמה, הוא נשאר לבד עם אמא שלו. מבוגרת, הוא מטפל בה, והאבא שיתף פעולה עם הנאצים, נדמה לי, או האח שיתף פעולה עם הנאצים, והאבא נהרג על ידי הנאצים, לא זוכר כבר, בקיצור, הוא היה לבד שם. הוא התלבט האם לברוח לצבא צרפת החופשית כדי להילחם נגד הנאצים ולעזוב את אמא שלו בעצם לבד בפריז, או להישאר לסעוד אותה או לעזור לה ולא להילחם. אז זה דילמה מוסרית בין שני ערכים מוסריים, לא דתיים ולא כלום. האם זה אומר שהסטודנט הזה או סרטר אדישים לערך של לחימה ברוע או לערך של עזרה לאמא מבוגרת? ברור שלא, יש קונפליקט ובסוף צריך להחליט איכשהו. אבל יש פה איזושהי בעיה, אתה היית אומר, יש בעיה במחויבות שלך לערך של לחימה ברוע, כי הוא, איך זה, מה אתה עושה עם הערך של עזרה לאמא המבוגרת, או להפך? מה פתאום? אני, להפך. כל הקונפליקט נוצר כי אני מחויב לשניהם. אבל מה לעשות? המציאות זימנה אותם לפונדק אחד, ועכשיו יש התנגשות, ואני לא יכול לקיים את שניהם. צריך להחליט את מי אני מעדיף על השני. לא משנה מה התשובה, אבל... אז אין שום סיבה שזה יהיה אחרת בין ערך דתי לערך מוסרי. פשוט ארסנל הערכים שלי יתרחב. עכשיו יש לי בערכים שלי גם ערכים מוסריים וגם ערכים דתיים, ועכשיו ההתנגשויות יכולות להיות לא רק בין שני ערכי מוסר או בין שני ערכים הלכתיים, כמו עשה דוחה לא תעשה, אלא גם בין ערך דתי לערך מוסרי. יכולים להיות הרבה התנגשויות. התנגשות לא אומרת כלום. זה לא מצוקה, ולא צריך לענות תירוצים, ואין פה קושי, ולא שום דבר. יש פה הרבה, כמו, כן, הדוגמה החביבה עליי, דוגמת השוקולד, כן, מישהו אחר אומר, מישהו אחד אומר, כדאי לאכול שוקולד כי הוא טעים. מישהו אחר אומר, לא כדאי לאכול שוקולד כי הוא משמין. מי צודק? שניהם צודקים. הוא גם טעים וגם משמין. נכון? עכשיו, אני יכול להחליט, או כן לאכול או לא לאכול, השאלה מה מבחינתי גובר, כן, האם ההנאה גוברת על הבריאות, או על אסתטיקה, לא משנה כל אחד, או ההפך. בסדר, כל אחד בסולם הערכים שלו. אבל האם כשהחלטתי לכיוון מסוים, זה אומר שאני אדיש לערך המנוגד? לא, זה אומר שהייתה לי, היה לי קונפליקט, לא יכולתי לקיים את שניהם, אני צריך להחליט מי מהם גובר. כשעשה דוחה לא תעשה, אני לא אדיש ללא תעשה. אלא אני מחליט שהעשה גובר על הלא תעשה, אוקיי? אותו דבר, כשיש לי התנגשות בין מצווה לבין ערך מוסרי, אין מה להאשים את ההלכה באדישות מוסרית. זה קונפליקט, ההלכה לא אדישה מוסרית, או הקדוש ברוך הוא, התורה, לא אדישים מוסרית, להפך, כתוב, עשית הישר והטוב, זאת אומרת, ברור, מצופה מאיתנו להתנהג באופן מוסרי. אבל יש ערכים דתיים שעומדים לפעמים במנוגד. ככל שיש לך יותר ערכים, כמובן הסיכוי שהם יתנגשו יותר גדול. בעולם שבו יש רק ערכים מוסריים, כמות ההתנגשויות תהיה קטנה יותר, זה מתמטיקה. אם יש יותר ערכים, יש יותר סיכוי להתנגשויות, נכון? זה אין מה לעשות, יותר צפוף. המגרש יותר צפוף. זה לא בהכרח.
מה?
לא בהכרח. נכון, כמו שיש סתירות בתוך המוסר. ואנחנו מקבלים החלטה איך אנחנו פותרים את הקונפליקט הזה, אבל זה לא סתירה, זה קונפליקט. מה ההבדל? סתירה, נגיד, אם כתוב גם לא תרצח וגם כן תרצח. זאת סתירה, זה לא קונפליקט. מה התורה רוצה ממני? רוצה ממני לרצוח או לא לרצוח? אבל אין סתירה בין חילול שבת, איסור על חילול שבת ואפילו חיוב מיטה על חילול שבת לבין איסור רצח. למה חיוב מיטה על חילול שבת זה רצח של המחלל שבת? איך זה יכול להיות? אין סתירה. יש ערך להרוג את מחלל השבת, נכון? יש גם ערך לא לרצוח, או אסור לרצוח. לפעמים נוצר קונפליקט, ואז אני צריך להחליט מי גובר על מי. בסדר? והקונפליקט הוא לא סתירה, הקונפליקט הוא לא בעיה עיונית. קונפליקט הוא בעיה מעשית, אני צריך להחליט מה לעשות. אני יודע, פעמים קשה להחליט. אבל כשיש סתירה, זאת בעיה עיונית. זאת אומרת, המערכת צריך לזרוק אותה, או לא יודע, או למצוא פתרון, אבל אם לא, אז הוכחת שהיא לא נכונה. זה נקרא סתירה, אוקיי? אז אני אומר, אני קורא לדברים האלה קונפליקט ולא סתירה. ברגע שאתה קורא להם קונפליקט, פתרת את הבעיה. זה לא אומר שאתה יודע מה לעשות, אבל זה כן אומר שפתרת את הבעיה העיונית. אין שום בעיה, לא. בין מוסר לבין הלכה, אני לא רואה שום בעיה באף אחת מהבעיות של הלכה ומוסר. כלום, אני בכלל לא מרגיש צורך לענות עליהם, לחשוב עליהם.
אתה קורא לזה קונפליקט.
זה קונפליקט, נכון?
קונפליקט זה לא בעיה?
לא. קונפליקט פשוט צריך לדעת מה לעשות, צריך לדעת מי גובר. זאת החלטה מעשית. אבל זה לא קשור לשאלה האם יש פה סתירה בתוך המערכת, האם המערכת היא לא בסדר. היא לא בסדר אם היא אדישה למוסר, אבל היא לא אדישה למוסר. היא רק רוצה לקדם ערכים דתיים. לפעמים יש בעיה, אי אפשר לקיים את שניהם. אתה אומר, רופא עושה ניתוח לחולה. הניתוח יכול להיות מאוד כואב. אז בגלל זה הרופא לא אכפת לו להכאיב לחולה. לפעמים בשביל לרפא אותו הוא צריך להכאיב לו, מה לעשות? זה לא בעיה עיונית. אתה צריך לנסות למעט את הכאב, ככל שאתה יכול. בסדר, אוקיי.
זה אומר בהכרח שחלק מהמצוות הן לא מוסריות, כמו שהרבי
נכון, גיר, קטגוריה נכון. מוסרית. הייתי מאוד מופתע,
לא מוסרית,
הייתי כן. מאוד מופתע אם לא היו, אם לא היו עולים קונפליקטים כאלה. ברגע שאתה חסט כל כך צפוף של נורמות, אתה תרי"ג מצוות תעשה ולא תעשה, מה הסיכוי שלא ייווצרו סיטואציות שבהן יהיה קונפליקט מול מוסר? הקיומם של קונפליקטים הוא לא, הוא לא, הוא לא קושי. להפך, אם לא היו קונפליקטים, אני לא הייתי מבין מה הולך פה.
צריך רק בעיניים שלנו, כי הדברים מהמידות של הקדוש ברוך הוא שהוא אל רחמן וחנון וחסוד, אז אם הקדוש ברוך הוא מצווה לנו את הדברים האלה, במילה אנחנו מצפים שכל הציבורים גם...
לא נכון, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להיות מוסריים, אבל הוא גם מצפה מאיתנו להיות דתיים. הוא מצפה מאיתנו גם לא לרצוח, אבל גם להרוג מחללי שבת. אין בלי שום סתירה. מצפה את שני הדברים, ולפעמים יש לנו קונפליקט בין שתי הציפיות.
אבל מי שהשלמות שלו, יכול להיות שיהיה סתירות ב...
לא, זה לא סתירות, זה קונפליקטים. בטח. למה לא?
אין רחום ואין קנה. אין קנה ונוקם.
אני לא רואה שום בעיה, זאת אומרת, כל ההידיינות הזאת בהלכה ומוסר היא בין ההידיינות מופרכת, זאת אומרת, היא יושבת, עוד לפני השאלה מה התשובה, אני לא מחפש תשובות, מי ששואל את השאלה לא מבין נכון את המטריה. זה הכל, וזה לא אומר שאני לא מוטרד ממצב שבו ההלכה מאלצת אותי לעשות משהו לא מוסרי, אני מאוד מוטרד, אני גם אולי אחפש דרכי עקיפין, איכשהו לעשות בשינוי, לעשות כך, בסדר, אבל זה הטרדה, תרדה, במובן הפרקטי, זה קונפליקט, זה לא סתירה. אני לא מוטרד באשר לנכונות ההלכה בגלל זה. זה לא השאלה, אין פה סתירה, אוקיי? כי יש כאלה, כל הגישות שם, כן, מחולקות להאם בעצם ההלכה אמורה להיות אדישה למוסר, ואין דבר כזה מוסר. מה שההלכה אומרת, אומרת, מה שהיא לא אומרת, תעשה מה שאתה רוצה, אוקיי? או לחילופין הפוך, מה שאמרתי בשם הרב קוק, שכל ההלכה אינה אלא ביטוי להוראות מוסריות של התורה. כן, או ש... כן, לא יודע מה, אפשר לומר שני אלה, אני חושב ששניהם טועים. זאת אומרת, ההלכה והמוסר זה שתי קטגוריות מקבילות, שלפעמים יכולים להיות קונפליקטים ביניהם, אבל סתירות אין. בהגדרה אין, כי זה שתי קטגוריות שונות. כמו שאין סתירה בין בריאות למוסר, אין סתירה בין הלכה למוסר, למה שיהיה? זה שתי קטגוריות שונות. אנחנו מדברים על אותו שדה.
אבל איך אפשר להבין מוסר מהלכה? כי מוסר זה דבר שעומד בפני עצמו, אצלנו זה יהיה מותר להרוג בחורה שמסתובבת עם קצר, אבל אצל ערבים זה אולי כבוד המשפחה.
זה אומר שאתה צודק מה שאני טועה. אצלנו גם נראה מאוד הגיוני לשמור שבת, ואצל הערבים לא. למה להלכה אתה לא שואל את זה?
לא, זה הלכה, אני אומר, מוסר זה דבר שהוא לא...
אתה שאלת שאלה על המוסר, שקיימת בדיוק אותו דבר על ההלכה. למה במוסר זה מטריד אותך ובהלכה לא?
לא, אבל זה לא מטריד, אני אומר שמוסר זה... מוסר והלכה כאילו זה משהו שונה. מוסר זה משהו שמאוד נזיל, אין לו...
אז מה אם הוא נזיל? גם ההלכה היא נזיל. ההלכה היא יותר נזילה מהמוסר. בהלכה יש יותר מחלוקות מאשר בתחום המוסרי.
אין מוסר, הלכה...
אין הלכה אחת.
נגיד...
לא נגיד, אין. אל תתחמק. אין.
אבל...
אתה רוצה לחשוב קושיה, אבל נגיד שאין... לא, אל תגיד. אל תגיד נגיד, כמו שאומרים הגשש.
לא, אבל אני חושב שיש סתירה בין מוסר להלכה, אבל אפשר פשוט לומר שהמוסר פה הוא לא... שהמוסר שלנו...
כן, זה מה שאומרים בדרך כלל, אבל אני חושב שזה טעות. מי שאומר את זה מניח שההלכה משקפת תפיסה מוסרית, ואם זה סותר את התפיסה המוסרית שלי, כנראה אני טועה. אבל לא, הוא טועה, בגלל שההלכה לא משקפת תפיסה מוסרית, והדבר הזה הוא לא סתירה, אלא קונפליקט.
אז אתה עובר לאיך מגדירים מוסר.
מה יש להגדיר מוסר? אמרתי קודם, מה שמיטיב עם אנשים, עם החברה, מה הבעיה? קל מאוד להגדיר את זה. אם היה קשה להגדיר את זה, התורה הייתה מגדירה, היא לא טורחת להגדיר את זה. אם אתה עשית ישר והטוב, אוקיי, מה זה ישר והטוב? מישהו ראית באיזשהו מקום הגדרה? כל אחד מבין, מה זה ישר וטוב? מה... לא צריך להגדיר.
ואם אני אגיד שזה, יש לזה משהו בצד הרבה רוחני, שפשוט אנחנו כבני אדם לא מבינים.
זה מילים, כן, הרבה אומרים את זה. סתם מילים.
זה נכון.
לא. מה זה נכון? הכל יכול להיות נכון. יכול להיות גם שכל המוסר שלנו הוא בכלל מתמטיקה, אנחנו רק לא מבינים, זה בעצם מתמטיקה. מילים, מה אני... אני יודע מה זה מוסר. מה שאני תופס בתור מוסר, זה מוסר. יכול להיות שאם תראה לי שאני טועה, אני לא אומר שאני לא יכול לטעות. בסדר, אבל בגדול אנחנו יודעים מה זה מוסר. התורה עצמה, כמו שאמרתי קודם, התורה עצמה אומרת, ועשית הישר והטוב. מה, איך, מאיפה אני יודע מה זה הישר והטוב? התורה מניחה שאני יודע, נכון?
טוב, יותר קל לי לחשוב שיש לה הלכה מוסר, שאולי אני לא מבין אותה.
אני יודע שיותר קל לחשוב, לכן אני עושה את השיעור הזה. כי זה לא נכון. הרבה פעמים מה שקל לחשוב הוא לא נכון.
אני יכול להסביר, מעבר על ועשית הישר והטוב, איך זה באמת מסתדר על ציווי להיות מוסרי.
רגע, רגע, שנייה, אני מגיע. מגיע, אני פורס את התמונה. אבל עוד לא הגענו לקטגוריה השלישית. דיברנו על המצוות המוסריות, שמראות שיש לנו ערכים נוספים בבסיס ההלכה. יש את הקטגוריות האנטי-מוסריות, שמראות שיש לנו ערכים כאלה, כי עובדה שהם יוצרים קונפליקט עם ערכי מוסר. ושימו לב, אז הטענה לפי זה היא שאין בתורה, אין מאחורי התורה מוסר אחר. מוסר בהגדרה זה דבר אוניברסלי. בהגדרה, אין דבר כזה מוסר יהודי ומוסר לא יהודי. אין חיה כזו. לא כסימורון, מוסר יהודי. מוסר מחייב את כל באי העולם. זאת אומרת, כל בן אדם נטבע על זה שהוא לא מוסרי. הקדוש ברוך הוא בא בטענות אל קין, כן, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה, הרבה לפני שהצטווה לרצח. לא צריך ציווי על רצח בשביל לבוא למישהו בטענות אם הוא עצר. כן? היינו למדים צניעות מחתול וכל מה שאתם רוצים, מה שחזל אומרים שם. אז המוסר הוא בהגדרה אוניברסלי, וכשיש התנגשויות בין הלכה לבין מוסר, זה לא בגלל שיש לנו מוסר יהודי, מוסר עליון, מוסר אחר, מוסר מופשט, אין שום דבר, זה קונפליקט בין הלכה לבין המוסר האוניברסלי האחד והיחיד. ואם יש מחלוקות במוסר, נכון, יש גם מחלוקות בהלכה, אז מה קרה? אחד צודק ואחר טועה. זה שיש מחלוקות זה לא אומר שום דבר. זה אומר שאחד צודק והשני טועה. יש מחלוקות גם בתחומים מדעיים. הקטגוריה השלישית, זה קטגוריה של מצוות מוסריות. כן, אז אם אין דיבור בין ההלכה לבין המוסר, אז עולה הקושי, אז למה התורה אומרת לא תרצח, לא תגנוב וכו'. אבל האמת שזאת שאלה שהיה צריך לשאול עוד לפני שאני דיברתי. למה לצוות לא תרצח, לא תגנוב? יש איסור מוסרי כזה. הוא לא תלוי בציווי, הוא כבר קיים. מה התורה מכניסה את זה גם לתוך ההלכה? אז ההלכה כן נוסקת במוסר? יש כאלה שמבינים מכאן, אני חושב שכמעט כולם. מבינים מכאן שגם אם אני לא מזהה הלכה עם מוסר, כמו שהרב קוק עושה בצורה קיצונית מדי, אבל אני כן רואה את המוסר כתת קבוצה של הערכים ההלכתיים. יש ערכי מוסר ועוד ערכים דתיים, אבל זה מוכל. המוסר מוכל בתוך ההלכה. אבל אני חושב שזה לא נכון. המוסר הוא זר להלכה. זה שתי קטגוריות בלתי תלויות, זו הטענה שלי. והציוויים המוסריים הם באמת לא מוסריים. לא שהם לא מוסריים, אלא הם לא שייכים לקטגוריית המוסר.
המוסריים?
כן. זאת אומרת, כשהתורה אומרת לא תרצח, היא לא מתכוונת לאיסור המוסרי לרצוח, היא מתכוונת לומר שמעבר לאיסור המוסרי לרצוח, יש גם איסור דתי לרצוח.
כל קורלציה בין הלכה המוסרי
נקרית. נכון. לא יודע אם היא מקרית, כי יש במקום שבו אין סיבות, אז אני מניח שגם הדתיות רוצה את התוצאה המוסרית. לא יודע אם הייתי קורא לזה מקרי, אבל כן, אבל זאת התנגשות לא הכרחית, לא חייבת להיות. אז מה שהתורה מוסיפה בעצם, כשהיא אומרת, כן, אפשר לשאול, למה נקרא סברהו? למה צריך לא תרצח? כן, מה שואלת, למה נקרא סברהו? למה צריך פסוק לא תרצח, לא תגנוב, איבוד הורים? התשובה, בגלל שבלי הציווי הייתה חובה מוסרית. והתורה רוצה לומר שיש פה גם חובה דתית. הלכתית, לא דתית, הלכתית.
לא
מעביד
את המוסר מהלכה,
מאיפה
המוסר
מגיע? מאיפה הוא מגיע? מי ברא אותו, מה?
לא,
איך אני יודע מה מוסרי ומה לא מוסרי? עוד שנייה, אני אדבר על זה קצת. אמרתי קודם כבר, שכל הישר, מצפון, לא יודע, ההכרה המוסרית שלי. כמו כל גוי, מאיפה הוא יודע מה מוסרי? גם אנחנו, אותו דבר. כל יהודי הוא גוי קטן, כידוע. אז שמעת פעם על... שמעת פעם שאומרים על גוי שהוא גוי, גוי גמור? רק על יהודי אומרים שהוא גוי גמור, נכון? אז הטענה בסופו של דבר זה שהמצוות המוסריות אפילו הן לא שייכות לתחום המוסר. זאת אומרת, המוסר לא מוכל בהלכה, הוא זר להלכה. אוקיי? דוגמה לדבר. יש סוגיות בסנהדרין, למשל, על, 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 על איסור רצח. אז יש שם כל מיני פטנטים, איך אפשר לרצוח בכל מיני צורות, מצמצם, מקרב הדבר אצל האש, סוף חמה לבוא, גרמה, מפה ומשם, ובכל מיני צורות, בחלקם פטור, בחלקם חייב. עכשיו, ברור שמוסרית אין שום הבדל בין כל אלה לאחרים. מה זה משנה אם אני הורג מישהו עם כדור בראש, או אני הורג מישהו על ידי זה שאני שם אותו כאן ונותן לאש לשרוף אותו. כל עוד זה אני עשיתי, ובכוונה שהוא ימות, כן? דבר על זה. עשיתי זה בגרמה, או עשיתי זה ככה, אז מה? אני פחות מוסרי במשהו? זה רצח לגמרי ברמה המוסרית. אז למה בהלכה אתה פטור? בהלכה אתה פטור כי האיסור הדתי לא קיים כאן, האיסור המוסרי בעינו עומד, זה לא קשור. אבל האיסור הדתי לא קיים, יש לו את ההגדרות שלו. אין פה אמירה מוסרית שבמצב כזה אתה פחות גרוע. מבחינה מוסרית. זה צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא. אני מקובל לחשוב שגם על מוסר הוא תובע אותנו, הוא מצפה מאיתנו. עוד רגע, אני קצת אדבר על זה. אז לכן אנחנו רואים את ההבדל בהגדרות, ועוד פעם, זה הרבה פעמים נורא מטריד, ההבדל הזה בהגדרות, כי מה זה, זה מוסר אחר? מותר לרצוח ככה? לא, אסור לרצוח ככה. או היה דיון, כתבתי על זה פעם באתר שלי, היה דיון על... על כשהרב הצבאי הראשי האחרון שהתמנה, שרחתי את שמו, קרים, נכון, הרב קרים? אז כשהוא התמנה, אז שלפו מהאוב איזשהו שאלה שהוא נשאל על אשת יפה תואר. האם מותר לאנוס גויות במלחמה? והוא אמר שכן. כתוב בתורה, אוקיי? והתחילה מאומת אלוקים. התחילה כמובן כמה שנים מאוחר, כשמינו אותו להיות רב צבאי ראשי, תמיד מעלים את זה ברוב, את האמירות האלה. ואז התחילו כל מיני התנצלויות מגומגמות, וכל מיני זה, הוא עצמו לא ידע מה להגיד. קיצור, היה שם, היה מאוד מביך. היה מאוד מביך, והתשובה הנורא פשוטה לדבר הזה היא, שוודאי שמותר לאנוס גויה במלחמה. הלכתית. אבל מוסרית זה פשע. מה? בסדר, אז אני אומר, זה הביאו את כל ההסתייגויות ההלכתיות שעושים, אבל זה לא מעניין, זה לא הנקודה. ההסתייגויות האלה הן באות לקרב אולי יותר את ההלכה אל המוסר ככל האפשר, כי אם אני לא חייב, אני לא רוצה שיהיה דיסוננס ביניהם. אבל עקרונית אין זהות, ולכן אין שום משמעות. אני אסור לי לאנוס גויה, בדיוק כמו שלכל חילוני או גוי אסור לאנוס גויה במלחמה, או אסור לאנוס אישה במלחמה, בדיוק אותו דבר. כל השאלה זה אם עליי יש עוד איסור, חוץ מאשר האיסור המוסרי, איסור הלכתי. והתורה אומרת שלא. אגב, כל מה שמטריד את הראשונים ואת הפוסקים באשת יפת תואר, זה בכלל לא הבעיה המוסרית. אתם מבינים? כל ההסתייגויות שהם עושים, בכלל לא בגלל הבעיה המוסרית. לא, יצר לבוא על גויה. כל הבעיה שם זה האיסור של לבוא על גויה, זה לא האונס בכלל. הבעיה היא שהלכתית, איך מתירים ליהודי לבוא על גויה? זוהי לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע, או כל מיני דברים מהסוג הזה. את אף אחד זה לא מעניין בכלל האונס של האישה. תסתכלו, בכל המפרשים, אף אחד לא מוטרד מזה קליפת השום. זה לא עולה שם בכלל. השאלה המוסרית. זה כמובן מעצים פי אלף את הקושי. איך זה יכול להיות? מה אתה, לא רק שהתורה אומרת משהו לא מוסרי, אלא אף אחד אפילו לא מוטרד מזה. כל מה שמוטרדים זה איך יכול להיות שיהודי יבוא על גויים. זה מה שמטריד אותך? אתה אונס אישה בחייל עם הנשק, אונס אישה. כן, אפשר לצייר מזה סרטים הוליוודיים מרטיטים. התשובה היא שאנחנו לא עוסקים בסוגיה המוסרית, אנחנו עוסקים בסוגיה הלכתית. מוסרית אסור לעשות את זה, ברור שאסור. תלוי בנסיבות, תלוי בנורמות וכולי. פעם הנורמות היו אחרות, אי אפשר להתכחש לזה. אבל כשהנורמות המוסריות היום ברור שהן כאלה, ואני חושב שטוב שהן כאלה, אז ברור שגם לחייל יהודי אסור לעשות את זה. השאלה, האם יש פה איסור הלכתי? שאלה אחרת לגמרי, מה זה מעניין את הסבתא שלך אם יש פה איסור הלכתי? אתה המבקר הגוי או הקילוני או מי שלא יהיה. מה זה משנה לך בכלל? לך יש איסור הלכתי על זה? חוץ מהאיסור המוסרי? לא, רק מוסרי. אז גם לי יש רק איסור מוסרי. מה הבעיה? אתה יודע, זה, כל התפיסה היא תפיסה עקומה. כל התפיסה הזאת של היחס בין הלכה לבין מוסר. כן.
אני לא
זוכר מצוקים,
אבל
זכור
לי, יש
שם
מקורות
בתורה
שאומרים שהקדוש ברוך הוא היהודי,
לא לעזוב את התורה. נכון, נדבק אליי היום ובלילה, בכל אחד מהמובנים. ואני שואל את עצמי, אם התורה כן החליטה לצוות ציוויים מוסריים ספציפיים, ואחרים לא, זה נשמע שגם המוסר של התורה אומר שדברים מוסריים הם מוסריים.
מה זה המוסר של התורה? אני לא מבין את
הביטוי. תסביר לי את הביטוי ההוא, ואז בוא נדון עליו. מה זה המוסר של התורה? אין דבר כזה.
מצוות מוסריות שהתורה ציוותה, אני חושב שהן מנחות את כל המוסר המוכרח על האדם.
זה מה שאתה חושב, אבל נדמה שזה לא עומד במבחן העובדות, מה לעשות?
אז למה התורה כן הכניסה ציוויים מוסריים?
כדי להגיד לך שיש פה גם בעיה דתית, זה הכל. חוץ מהבעיה המוסרית, יש פה גם בעיה דתית.
ובכל זאת אנחנו חיילים על ציוויים מוסריים שלא כתובים על התורה.
ברור. כן. איך באו בטענות אל קין על רצח לפני שהוא הצטווה?
יש קונפליקט, מה לדעתך?
לא, אין כלל גורף. תרצו, אני אגיד לזה משפט עוד מעט, אבל...
אז מה כן נכתב בתורה ומה לא נכתב בתורה?
מה שיש לו, ערך דתי.
למה שיהיה ערך דתי
למסור? אין לי מושג, למה שיהיה ערך דתי בהנחת תפילין? אתה יודע? לא יודע. התורה אומרת לי, למה יש ערך דתי ולמה לא? אז היא, אותם מצוות שיש להם גם מימד דתי, חוץ מהמימד המוסרי, אז היא קובעת על זה מצווה, או איסור. מה שלא, לא. הוא לא אומר שלא מחייב, הוא מחייב מוסרית, לא הלכתית. לא, עם זה התחלתי את השיעור הקודם, מרשי, קושת רבי יצחק בתחילת התורה. שאלה טובה.
בואו בשמיים,
איך זה קשור?
שאלתי
לאכול
אנחנו מכתיבים את המוסר פה בארץ?
לא, לא בשמיים היא זה לא קשור, זה הלכה. לא בשמיים היא זה שאין אוויר רשאי לחדש דבר מעתה, או אין משגיחים בבת קול, זה הדיווחים הלכתיים. לא קשור למוסר. מוסר ברור שהוא לא בשמיים, לא צריך להגיד שהוא בשמיים. מישהו הייתה אבא אמינה שיהיה בשמיים, זה לגבי ההלכה, וגם על זה אומרים לא בשמיים. המוסר אין אבא אמינה שהוא יהיה בשמיים. ברור, מוסר זה מה שאנחנו מבינים, כמוסר. נקודה שמשלימה קצת את העניין לכאורה לכיוון ההפוך. יחד עם כל מה שעשיתי כאן, את הנתק הזה שאני אומר בין הלכה לבין מוסר, אני עדיין, וכאן אני לא אכנס לפרטי הדיון, אם תרצו אפשר לקרוא את זה, כתבתי ודיברתי על זה הרבה, אין תוקף למוסר בלי אמונה באלוקים. זאת אומרת, בלי שיש אלוקים ברקע, אין מוסר תקף, לדעתי. טענה פילוסופית, אני אומר עכשיו, לא טענה הלכתית. מה? לא, זה לא אומר כלום. זה שאתה מוכיח שאנשים לא מתנהגים מוסרית, אז גם יהודים מאמינים שלא מתנהגים מוסרית.
למה בעצם
אין תוקף למוסר בלי... לא, זה לא קשור לאותם שתי מערכות מקבילות, זה בדיוק מה שאני אומר. כל מטרתי זה להראות למה אין קשר בין האמירה הזאת לאמירה הקודמת שלי. שני דברים שונים. טענה שלי זה שפילוסופית, אם אין גורם מצווה מאחורי המערכת המוסרית, אין תוקף למערכת מוסרית. תגיד, תחשבו על, בניסוח קיצוני, נגיד על עולם מטריאליסטי. תגיד, אנשים בעלי תפיסת עולם מטריאליסטי. הם חושבים שהעולם זה חומר, נכון? איך יכול להיות תוקף לצו מוסרי בעולם שהוא כולו חומר? אוסף מולקולות חייבות לעשות משהו, אסור להם לעשות משהו אחר, או מה, איך אתה מבין בכלל את סוג האמירה הזאת? יכול להגיד שכל מיני דברים תבועים בי, תבוע בי להתנהג כך, תבוע בי להתנהג אחרת, אתה יכול לתאר ברמה התיאורית, אם תעשה כך זה יגרום סבל, אין בעיה, אבל אני אמרתי כבר, תיאור לא אומר הנורמה. אני שואל מאיפה יוצא התוקף של האיסור או החובה המוסרית?
כמה דקות הרב אמר שאין כזה צו מוסרי. יש צו דתי.
לא, בהלכה.
בתורה אין צו מוסרי.
רגע, 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 בסדר.
אז מה זה...
אני מגיע, מגיע. שלב שלב. זה שאלה של אם אתה מדבר על מתודולוגיה או על מהות. מתודולוגית אני הולך מהמוסר לאלוקים. במהות המוסר, האלוהים הוא הבסיס למוסר. המוסר בא מאלוהים. זה כמו במדע. חוקי הטבע הם הבסיס לתופעות, או התופעות הם הבסיס לחוקים. כשאני חוקר, אז אני מתחיל מהתופעות ומנסה להבין מתוכן את החוקים. אבל ברור שסדר ההשתלשלות המהותי זה מהחוקים לתופעות. מה? לא, כן, אני יוצא מקראת מוצא שיש, אני לא, כרגע לא דן בשאלה, אם מישהו לא מאמין בצו מוסרי, אז אין צו מוסרי. אבל אם אתה כבר מאמין בצו מוסרי, אז אין לו תוקף בלי שיש אלוקים ברקע. תרצו, אני אפנה אתכם, כתבתי על זה, דיברתי על זה, עלי על זה דיבייט עם אנוך מאוניברסיטה העברית פעם.
אין מאמין שצו מוסרי, אבל הוא...
כן, כן, הוא מאמין בעובדות אתיות. לכן עשיתי את הדיבייט, כי היה לנו בסיס משותף. אני לא יכול לעשות דיבייט עם מישהו שלא מקבל בכלל ריאליזם מוסרי, זה לא... אין שיח. כן. נכון.
אנחנו יכול להגיד שהחיוב המוסרי הוא באמת חיוב, הוא עושה את זה מאוד מאוד.
אז הוא לא מקבל את התוקף. בסדר, אין בעיה, אז הוא לא מקבל את התוקף המוסרי. הוא רק אומר, בסדר, אני עושה את זה כי בא לי, או כי אני רוצה להיטיב. אין בעיה, זכותך. אבל אם אני לא רוצה להיטיב, יש לך טענה כלפיי. אני שואל, אני לא רוצה להיטיב, יש לך טענה כלפיי. הוא מראה על החברה, אז מה? מה אסור להראה על החברה? נכון. לא, אין לך טענה כלפיו, אתה רק תתגונן. אתה לא יכול להגיד שהוא לא בסדר. אין דבר כזה לא בסדר, כל עוד אין קריטריונים מחייבים, איך נהיים בסדר. אוקיי? אתה יכול להתגונן כמובן, אתה לא רוצה שהוא ירוג אותך, אז אתה מתגונן. בסדר.
גם סתר מהמלוקים וגם מהלכה.
רגע, לשם אני מגיע כבר, זה המשפטים הבאים. אז בעצם מה שאני רק רוצה לומר, נכון שיש, אני עושה פה נתק מוחלט בין ההלכה לבין מוסר, אבל שניהם באים מהקדוש ברוך הוא. אחת האינדיקציות למשל לזה, ועשית הישר והטוב, מה שהרמב"ן כותב שם, שזה בעצם להיות אדם מוסרי, אף מונה מצוות לא מונה את זה, מניין המצוות. זה פסוק שמנוסח כמצוות עשה. ועשית הישר והטוב. בכל הקשר אחר, זה הדבר הזה היה נמנע כמצוות עשה. למה לא מונים את זה כמצוות עשה? אז אפשר היה להגיד, כי ועשית ישר והטוב, זה תעשה את המצוות. זה מה שהרמב״ם כותב על קדושים תהיו בשורש הרביעי. הוא אומר, למה לא מונים את קדושים תהיו? כי קדושים תהיו זה לעשות את המצוות. זה לא צריך, המצוות כבר מנויות, אז אין לך מה למנות עוד מצווה שאומרת לך, תעשה את המצוות. זה כפילות מיותרת. אבל הרמב״ם, גם בקדושים תהיו וגם בעשית ישר והטוב, לא לומד כמו הרמב״ם. קדושים תהיו זה נבל ברשות התורה, ועשית ישר והטוב זה להיות אדם מוסרי. כמו המגיד משנה בסוף הלכות שכנים, כן, הוא מעתיק את הרמב״ן כמעט. שבקדושים תהיו זה לא להיות נבל ברשות התורה, זה הרמב״ן על התורה. ועל הפסוק ועשית ישר והטוב, הוא מדבר על שצריך להתנהג באופן מוסרי. אוקיי? אבל לא מנה את זה במניין המצוות, תסתכלו במצוות שמוסיף הרמב״ן למניינו של הרמב״ם, בסוף ספר המצוות מופיע המניין הזה, לא תראו שם את ועשית ישר והטוב. וככל שאני זוכר, שום מונה מצוות לא מונה את זה. אולי יש אחד שפספסתי, אבל בגדול אף מונה מצוות מרכזי לא מונה את זה.
זה לא כי אין תוכן, כאילו.
לא כי אין תוכן, יש הרבה תוכן. אתה לא מונה את זה בגלל שזה לא חלק, ברגע שהיית מונה את זה, זה הופך למצווה. זה חלק מההלכה. אבל בהגדרה, ציווי מוסרי הוא לא חלק מההלכה. ההלכה לא מדברת על מוסר. יש כמו ב... כן, השאלה הגדולה היא הרמב"ן, בהשגות לשורש הרביעי, כן, הוא מגן על הבהג, שבהג כן מנה את קדושים תהיו. אבל הוא לא מביא את ההגנה הכי מתבקשת. מה שהוא עצמו כותב בתחילת פרשת קדושים. שיש פה ציווי להתנהג לפני משורת הדין, לא להיות נבל ברשות התורה וכו'. וזה מה שבהג מנה. כי הרמב״ם לא מונה את זה כי הוא חושב שקדושים תהיו זה תעשו את המצוות. מה יש למנות? סתם זה חוזר על הציוויים של המצוות עצמה. אבל הרמב״ן יש לו תפיסה אחרת. למה הוא לא כותב את זה בתור הגנה על בהג? למה בהג מנה את קדושים תהיו? כי לא, זה לא כפילות. קדושים תהיו זה לא לקיים את המצוות, להפך, זה לעשות דברים מעבר למה שהמצוות אומרות. והתשובה, ושאם היו מונים את זה, אז זה לא היה מעבר למצוות, זה היה חלק מהמצוות. זה פרדוקס הנבל. נכון? זאת אומרת, אם היו מונים את קדושים תהיו, אז כל הדברים שהיינו אמורים להימנע מהם בגלל שכתוב קדושים תהיו, הופכים להיות בעצם איסורים הלכתיים, לא דברים שהם נבל ברשות התורה. או, או, או לפני משורת הדין. והתורה רוצה להשאיר את זה בקטגוריה של נבל ברשות התורה. היא לא רוצה להפוך את זה לעוד לב. זה חשוב לה שאנחנו נעשה את זה לא בגלל הציווי ההלכתי, אלא כי לא נכון לעשות את זה. אוקיי? אותו דבר אני אומר על ועשית ישר והטוב. המוסר לא הופך להיות מצווה, כי לתורה יש עניין שאת המוסר אנחנו נעשה כמו שכל גוי עושה. כי כך צריך, צריך להיות בן אדם. כן, מה שהרב חיים ויטל, הזכרתי את זה פעם קודמת, לא, הרב חיים ויטל שואל בשערי קדושה, למה התורה לא ציוותה על תיקון המידות? זו תשובה מעניינת. כן? התורה מדברת לבני אדם, מי שלא בן אדם אין מה לדבר איתו. ואת יש איזושהי תשתית מסוימת שקשורה להיותך בן אדם שהוא בר ציווי בכלל. אם אתה לא מבין שאתה מחויב להתנהגות מוסרית, מה יעזור לצוות אותך להתנהג מוסרית? כן, זה כמו הבדיחה על האישי ובוחר, כן, שבוחר פוגש בנות בשידוחים, הוא דוחה את כולן. בא אליו המשגיח, אומר לו, אתה רש כבא, כן, גדול הדור, אף אחד לא מתאימה לך. שב, תעבוד על המידות שנה, אחרי שנה תחזור לפרק האיש מקדש, אוקיי? אז הוא עובד על המידות בהתפעלות, כן, מתבודד ביערות, בקטת המוסר וכו'. אחרי שנה הוא חוזר לפגוש בנות ועוד פעם דוחה את כולן. אבל המשגיח, מה עשית השנה? עבדת על המידות? ודאי. לפני שנה כשהייתי בעל גאווה, אף אחת לא התאימה לי. עכשיו שאני גם ענוותן, סקל וחומר שאף אחת לא מתאימה לי. עכשיו, הדבר הזה משקף בדיוק איך נראה מישהו שעובד על המידות, כי יש סעיף, הוא קיבל הוראה לעבוד על המידות. כשאתה עובד על המידות ואתה מבין מה המשמעות של לעבוד על המידות, זה הרבה יותר משמעותי מאשר כי יש מצווה תף יוד ג' לעבוד על המידות. אגב, יש מצווה כזאת, זאת שאלה מוזרה של רבי ויטל. כן, נדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום, ואתה רחום וכו'. למה הוא שואל, למה התורה לא מצווה על תיקון המידות? היא מצווה. התשובה היא שהיא לא מצווה. ללכת במידותיו, הכוונה לעשות את מה שהוא עושה. תיקון המידות זה לא על עשייה, תיקון המידות זה על המבנה הנפשי שלך, על מידות הנפש שלך. על זה אין מצווה. המצווה היא להתנהג כמו שהקדוש ברוך הוא מתנהג, כי לקדוש ברוך הוא אין מידות נפש. הם לא יכולים לדעת מה המידות שלו, במובן, כן, של איך הנפש שלו בנויה. הוא יודעים איך הוא מתנהג, אוקיי? מה שאנחנו אומרים זה לחכות את איך שהוא מתנהג. זה נקרא להידבק במידותיו, וזאת מצווה מנויה, אצל כל מנוי המצוות. אבל התיקון המידות זה להיות עם מידות מתוקנות, לא, בלי קשר להתנהגות. זה כנראה יקרין גם על התנהגות, אבל לא זאת הנקודה. ועל זה באמת אין ציווי. טוב, בכל אופן לענייננו, מה שאני רק רוצה לומר זה שלמרות הנתק שאותו עשיתי בין מוסר לבין הלכה, אני לא עושה נתק בין מוסר לבין אלוקים, או לבין אמונה. זה ממש לא. ומה שהדבר הזה בעצם אומר, זה שלרצון השם יש שתי תת קטגוריות. תת קטגוריה אחת זאת ההלכה, ויסודה בציוויים. וזה כל מה שדיברנו קודם. התת קטגוריה השנייה זה המוסר. והמוסר לא מבוסס על ציוויים. אין ציוויים על מוסר. אפילו ועשית ישר וטוב שהכי נראה כמו ציווי, לא נמנע כציווי במניין המצוות. חזל לא קראו את זה כציווי, אלא כציפייה. התורה מצפה מאיתנו להתנהג באופן מוסרי. זה הכל. אבל זה לא ציווי. אז זה לא אומר שזה מנוטרל, כן? זה לא קטגוריה אתאיסטית, כמו שאמר ליבוביץ', אבל הוא תפס משהו נכון, וכדרכו תמיד לקח אותו צעד אחד רחוק מדי. זאת אומרת, הוא ניתק את זה מההלכה, ובזה הוא צודק, אבל הוא גם ניתק את זה מהקדוש ברוך הוא, ובזה הוא לא צודק. זאת אומרת, יש שתי תת קטגוריות ברצון השם, אחד מהם זה הלכה, ואחד מהם זה מוסר. אגב, מכאן אני חוזר למה שאמרתי קודם, שאני אעיר על זה קצת, השאלה היא מה קורה כשיש התנגשות. אז אם הקטגוריה של המוסר הייתה קטגוריה אתאיסטית, אז קודם כל היא לא הייתה מחייבת. אבל מעבר לזה, לכאורה היא הייתה אמורה להידחות אוטומטית בפני כל ציווי מוסרי. בכל קונפליקט בין הלכה לבין מוסר, ההלכה הייתה אמורה לגבור. אבל אם שניהם זה רצון השם, אז זה כבר לא כך פשוט. מי אמר שזה גובר על זה? אז פה אני רק אגיד במשפט, יש, צריך להבחין בין שתי סיטואציות. סיטואציה אחת, זה כאשר ההתנגשות היא אינרנטית. למשל, הריגת המלאק, או אתם יודעים, ניקח את הריגת מחלל שבת. הריגת מחלל שבת, ברור שתמיד זה כרוך בנטילת חיים, נכון? אין פה, זה לא, במקרה איכשהו נוצר קונפליקט. לכן פה, זאת התנגשות אינרנטית. ברגע שההתנגשות היא אינרנטית, אז אם התורה אומרת להרוג מחלל שבת, היא גם אומרת לי בזה לא להשגיח בערך המוסרי של ערך החיים. או באיסור לא תרצח, שגם איסור דתי, לא רק איסור מוסרי. אוקיי? זה מה שהיא אמרה לי. זה מה שנקרא אצל בני דודינו המשפטנים לק ספציאליס. כשיש התנגשות בין עיקרון רחב לעיקרון מצומצם יותר, העיקרון המצומצם תמיד גובר. יש לא תרצח שהוא העיקרון הרחב, והיא חובה להרוג מחלל שבת שהוא להרוג מישהו ספציפי, זה עיקרון מצומצם, הוא תמיד גובר. ולמה? כי אם זה, אם יגבר הלא תרצח, אז החובה להרוג מחלל שבת מתרוקנת לגמרי מתוכן, אז אי אפשר לקיים אותה אף פעם. אבל אם זה גובר, אז הלא תרצח נשאר בעינו, למעט ההסתייגויות האלה, כשהוא מחלל שבת או משהו כזה. ולכן תמיד בהגדרה הספציפי גובר על הכללי, אוקיי? אז אם בתורה כתוב משהו, והוא בהכרח תמיד סותר ערך מוסרי, נגיד לגרש אשת כהן שנאנסה, שזה לא מוסרי בעליל, שלא יספרו לי סיפורים על מוסר עליון וכל מיני דברים כאלה, אבל יש ערך דתי לשמור על קדושת הכהונה, בערך הדתי התורה אומרת לנו, שווה גם את המחיר המוסרי, אין מה לעשות. אז זה דוחה, ולכן ההלכה במקרה כזה תגבר על המוסר. טוב, הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר מה ההכרעה בסוף, אוקיי? אבל במקום שבו ההתנגשות היא מקרית, לא מהותית, כמו פיקוח נפש ושבת, עוד פעם, זה בתוך ההלכה, אבל רק בשביל להדגים את הלוגיקה, זה בעצם התנגשות מקרית, או סרטר, אני אומר סרטר, כן, זה גם כן התנגשות מקרית, הלחימה ברוע לא סותרת את הסיוע לאמא המבוגרת, וגם הסיוע לאמא המבוגרת לא סותרת את ערך הלחימה ברוע, במקרה נוצרה פה סיטואציה שבה בן אדם נמצא במצב שהוא לא יכול לקיים את שניהם, בסדר? מה לעשות? אז יש לי קונפליקט, צריך להכריע אותו. במצב כזה אין דרך לקבוע מה גובר. לא נכון שההלכה תמיד תגבר. לא נכון לומר שההלכה תמיד תגבר. לא, לפעמים המוסר יגבר. יש לזה דוגמאות אגב גם בדברי פוסקים. צריך, לא, כל הסוגיה של עבירה לשמה בנזיר. זה בעצם הסוגיה הזאת. מה? לא. אם מכניסים את זה לתוך ההלכה, זה פרשייה אחרת. כמו בפיקוח נפש ושבת, זה באמת נכנס לתוך ההלכה, כי הסתירה מראש הייתה בתוך ההלכה. אבל אני מדבר, אני השתמשתי בזה רק כדי להראות את הלוגיקה. אני מדבר על סתירה שהיא לא בתוך ההלכה, וחזל לא פתרו אותה, כמו עבירה לשמה. סוגיה של עבירה לשמה בעצם אומרת שישנה סיטואציות, אם הן מספיק קיצוניות, שעיקרון מוסרי או חוץ הלכתי יכול לגבור על איסור הלכתי. אפילו האיסור החמור ביותר, מדובר על אשת איש. אשת איש לא נתחל בפני שום דבר. נות. מקבלות שבחים גדולים, בנות לוט, על זה שהם קיימו יחסים עם אבא שלהם. אצל חזל, באותה סוגיה, מיד אחרי הסוגיה של עבירה נשמע. למה? גילוי הראיות לא דוחה שום דבר, נדחה בפני כל דבר שבעולם. אותו דבר יהיה אלה של חבר הקייני, זו הדוגמה שהבמה מביאה שם לעבירה נשמע. מבחינה הלכתית אין לזה שום יותר. ויש מצבים שבהם אתה מקפיא את ההלכה, ויש עיקרון חוץ הלכתי שגובר. אם האנושות הולכת להיכחד, או עם ישראל הולך להיכחד, זה כנראה מספיק חשוב בשביל להתגבר על ההלכה. אבל אין עיקרון הלכתי כזה שאומר שיש פה דחייה. זה משהו שהוא עיקרון חוץ הלכתי מול ערך הלכתי, או איסור הלכתי. וצריך להחליט מה גובר. ויש גם בפוסקים, יש למשל על מיסוד הזנות. יש כמה וכמה פוסקים שדנו על זה, יש הרבה תשובות, בראשונים ובאחרונים. יש הרבה היגיון למסדת הזנות. גם בריאותי, גם הלכתי, תדאג שהזונה תטבול, היא לא תהיה נידה, היא תהיה פנויה ולא אשת איש, הכל יהיה מסודר, כן, בריאות, היום יעשו גם פיקוח בריאותי, מצוין, יתרון גדול, אבל כל הפוסקים התנגדו לזה. למה? כי זה פסנישט, לא ממסדים זנות, אוקיי? לא נותנים יותר לזנות, למה? אבל אתה מרוויח איסורי נידה, זה איסורים של קראת, או אשת איש, כן? בסדר, כי יש דברים חוץ הלכתיים שלפעמים גוברים על על השיקולים ההלכתיים, או לפסול קידושין של חילונים. שים שם עדים פסולים, והכל יהיה בסדר, אז אין זנות, אין ממזרים, אין ניוף, אין שום דבר, הכל מצוין. מה רע? לא, כמעט כל הפוסקים, היו פוסקים שהיו בעד, כמעט כל הפוסקים מתנגדים לזה. שוב פעם, כי זה פסנישט. כי אם נעדה רוצים להינסה כדת משה וישראל, זה צריכים להינסה כדת משה וישראל. אז יש עקרונות חוץ הלכתיים, או מוסריים, שהם לפעמים דוחים את הצווים ההלכתיים, במקרים לפחות מספיק קיצוניים. לפעמים חזל עצמה מכניסים את זה לתוך ההלכה, זאת הסוגיה למשל של כופין על מידת סדום, ולא הבטרה, זה נהנה וזה לא חסר, ועוד. וכופין על מידת סדום, באיזה למשל דין בר מצרה, כן, שני אחים חולקים שדה, ולאחד משניהם יש שדה צמודה, כן, מצרנית לשדה הזאת. אז אותו אחד עם השדה הצמודה רוצה את החצי שצמוד לשדה שלו, כי יותר קל לו לעבוד על השטח שלו ברציפות. עכשיו, עקרונית השני יכול להתנגד, זכותו, יש שם הגרלה, כל אחד יקבל את החצי שהוא יגריל, וזהו. אבל הגמרא אומרת, כופין על מידת סדום. יכריחו אותך לתת לו את החצי השני, למה? אין חיוב הלכתי, זכותי לא הלכתית, להתעקש על הגרלה. לפעמים חז"ל מכניסים לתוך ההלכה את העיקרון של העיקרון המוסרי, ואולי אפילו כופים עליו. שבת אבדה אחרי ייאוש, כל מיני דברים כאלה, יש לזה כל מיני דוגמאות. במקומות שבהם זה נכנס לתוך ההלכה, וזה לא חסר, במקומות שבהם זה נכנס לתוך ההלכה, זה הופך להיות הלכה, דרבנן. שנייה אחת, אבל זה הופך להיות הלכה דרבנן. זה לא, ההבחנה בין ההלכה לבין מוסר נשמרת. חזר, כמו שהם יכולים לתקן כל מיני תקנות או גזרות, יכולים גם לקבוע עיקרון מוסרי בתור גזרה או תקנה. זה בסדר, הם יכולים להכניס את זה לתוך ההלכה. אבל זה יהיה הלכה דרבנן.
הם לא אומרים פה על ההלכה.
לא הבנתי?
מה שאתה לא אומרים על ההלכה.
באיזה דוגמה?
אתה לא עובר פה
על ההלכה. קודם כל אני כן עובר, אני פוגע בזכויותיו של השני. מה זאת אומרת? יש לו זכות לקבל את החצי שדה הזאת.
אפשר לקבוע שיש חובה מוסרית,
להציג לו בשבת, כן, מאירי אומר שיש גם חובה הלכתית, לא רק מוסרית. גם אני הקטן מסכים. לא, איזה פחד, זה שטויות. קשקושים של שמרנים. לא פחד משום דבר, יש לזה כל מיני אינדיקציות ברורות, הוא לא כתב את זה משום פחד. יש צורה איך כותבים דברים בגלל פחד. לא, אין שום... כתבתי איזה מאמר, אם תרצה, יש שם את כל האינדיקציות. טוב, אנחנו נעצור כאן. סליחה על האיחור, לכן קצת דחיתי גם את הסיום.
מה מאירי אומר? ראש, יש...
חובה להציל אותו בשבת כמו יהודים.
על מה?
חילול שבת בדאורייתא, הכל.